שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ח במסכת מכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה החמישית בעמוד א'. היום השיעור יהיה 11 דקות, והשיעור היום מוקדש לרפואת מרים בת חנה הילדה בתוך שאר חולי ישראל. בדף הקודם ראינו דרשה של רבי שמעון שבו הוא דורש את הפסוק לא תוכל לאכול בישריך, מאסר דגנך ותירושך וכו'. הוא אמר שבפסוק הזה יש שישה תחומים שמסודרים מהקל לחמור, מעשר, ביקורים, תודה ושלמים, בכור, חטאת ואשם ועולה, וכל אחד מהם מוסיף איסור על מה שיש לפניו, כך שבאחרון, שזה העולה, יש את כל האיסורים של הדברים שהיו לפניו, כלומר איסור לאכול מחוץ לירושלים, איסור לאכול לפני הזריקה, איסור לזר, איסור לאכול מחוץ למקדש, והתוספת המיוחדת לעולה שבעצם אסור לאכול בכלל אפילו לכהן. מתוך זה אמר רבא שאפשר לעבור על כל הלאווים אלו בבת אחת. כלומר, אם יש זר שאכל עולה לפני הזריקה מחוץ לירושלים, אז עובר על כל חמשת הלאווים, הוא גם אכל מחוץ לירושלים וגם מחוץ לעזרה, הוא גם זר, הוא גם אכל לפני הזריקה, והוא גם אכל עולה שאסור בכלל לאכול עולה. עכשיו, בכל הצירוף הזה של הלאווים יש קצת חידוש, כי היינו יכולים לחשוב שכיוון שממילא אסור לאכול מחוץ לעזרה, אז אין איסור נוסף לפני זריקה או איסור נוסף לזר, כמה שמלן שעובר על כל חמשת האיסורים. ועכשיו, עד השורה השביעית בעמוד ב', הגמרא מביאה ארבעה לאווים נוספים ואומרת שלכאורה אומר ללקוט גם עליהם. את שלושת הלאווים הראשונים הגמרא תדחה בדחייה דומה, ואת הרביעי הגמרא באמת תקבל. כאן אנחנו נתחיל דווקא בהצעה השנייה ואחרי זה נראה את השאר. כתוב בשמות כף ב' ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, ברור שבפשט הכוונה היא לא לאכול בשר טרפה, אבל הגמרא בזבחים דורשת למה כתוב כאן בשדה, שזה בא ללמד שיש איסור של דבר שיצא מהמקום שלו שאסור לאכול אותו, ודורשים שכוונה היא לבשר הקורבנות שיצא מהמקום הראוי לו. כלומר, שלא רק שיש איסור על הגברה, כלומר על האדם לאכול בשר קורבן מחוץ למקום, מחוץ לירושלים או מחוץ למקדש, אלא גם יש איסור על החפצה עצמו, כלומר על הקורבן עצמו, ברגע שהוא יוצא אסור לאכול אותו, ואפילו שהוא חזר חזרה פנימה. אז ממילא שואלת הגמרא, למה אותו זר שאכל את העולם מחוץ לירושלים לא לוקה גם על האיסור הזה? זאת השאלה השנייה של הגמרא. עכשיו נראית השאלה הראשונה והשלישית, ששניהם פסוקים צמודים בתורה ושניהם די דומים. הפסוק הראשון זה משמות כ"ט פסוק למד ג', לגבי שלמי המילואים כתוב וזר לא יאכל כי קודש הם, משמע שאם זר אוכל קודש הוא עובר על איסור, ממילא לכאורה זה נוגע גם לזר שאוכל עולה. הפסוק השני זה הפסוק הבא, שם כתוב שאם נותר מאותו בשר מילואים, אז ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קודש הוא. אז לומדים מכאן שכל בשר קורבנות שנפסל בפסוק זה בגלל שהוא נותר, במקרה שלנו זה בגלל שהוא יצא מהמקדש, בכל אופן זה אסור להכילה. אז אלה שלושת השאלות על רבא, למה הוא לא הביא גם את הלאווים האלו, והתשובה על כל השאלות היא די זהה. אומרת הגמרא, שאי אפשר לומר שהלאווים האלו מדברים גם על קורבן עולה, כי הלאווים האלו מדברים על מצב שבו עקרונית מותר לאכול את הקורבן, אלא שלזר אסור, או אם זה נפסל אסור, או אם זה יצא מחוץ למקומו אסור. אבל במקרה של קורבן עולה, לכולם אסור לאכול את הקורבן, ממילא הפסוק לא מתייחס לזה. אז ראינו את השאלה השנייה, הראשונה והשלישית ודחינו אותם. עכשיו נראה את השאלה הרביעית, ואת זה באמת נקבל ולא נדחה, זה בשורה הרביעית בעמוד ב'. אומרת הגמרא שדרש רבי לזר את הפסוק מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, שכל קורבן שהוא כליל להשם, כלומר שאף אחד לא אוכל את זה אפילו לא הכהנים, אז אם מישהו אוכל את זה הוא עובר גם על הלאו הזה, אז ממילא שואלים למה רבא לא יזכיר גם את הלאו הזה. עונה הגמרא, נכון, גם רבא יסכים שעוברים גם על הלאו הזה, זה שהוא לא הזכיר את זה, זה בגלל שהוא רצה להזכיר רק לאווים שיוצאים מהפסוק לא תוכל לאכול בשריך. אגב, אחרי שאמרנו את התשובה הזאת, היה אפשר לומר את התשובה הזאת גם על שלושת השאלות הראשונות. ועכשיו אנחנו בשורה השביעית בעמוד ב', יש עוד דיון קצר על הנושא הזה שמתקשר לנושאים שדיברנו עליהם בשתי נקודות כמו שעוד רגע נראה. הגמרא תביא הלכה של רב גידל בשם רב לגבי כהן שאוכל חטאת לפני זריקת הדם, הגמרא תדחה את ההלכה ותביא הלכה הפוכה לגבי זר שאוכל חטאת לפני זריקת הדם. זה המסגרת, עכשיו נראה את הפרטים. הזכרנו בתחילת השיעור את הדרשה של רבי שמעון בדף הקודם על הפסוק לא תוכל לאכול בשריך, שיש בפסוק הזה שש דרגות וכל דרגה מוסיפה איסור על הדרגה שלפניה. עד עכשיו דיברנו על הדרגה השישית שזה קורבן עולה, עכשיו נדבר על הדרגה החמישית שזה חטאת ואשם. האיסורים שיש לפי רבי שמעון בחטאת ואשם זה איסור אכילה על ידי זר, איסור אכילה מחוץ לירושלים ולמקדש, ואיסור אכילה גם על ידי כהן לפני זריקת הדם על המזבח. עכשיו בא רב גידל בשם רב ואומר שכהן שאוכל לפני זריקת הדם עובר גם על זה אבל גם על עוד איסור. איזה איסור? הוא מביא את הפסוק שבנו מקודם לגבי שלמי המילואים, כתוב ואכלו אותם אשר כופר בהם. כלומר, מתי הכהנים צריכים לאכול את הקורבן? רק אחרי שהוא כיפר. מתי הוא מחפר? בזריקת הדם. אז יש פה מצוות עשה לאכול את הקורבן רק אחרי זריקת הדם, ואומר רב גידל בשם רב שמתוך עשה גם לומדים לא תעשה. כלומר, שאם הכהן יאכל את זה לפני זריקת הדם הוא עובר על איסור לאו והוא מתחייב במלכות. זה בנוי על ההנחה שלאו הבא מכלל עשה, כלומר שהוא לא כתוב במפורש כאיסור לאו, אלא הוא נובע מתוך מצוות עשה, זה נחשב כלאו. אז זה הגרסה הראשונה של ההלכה של רב, אבל לזה מקשה רב, הרי זה לא נכון. לב הבא מכלל עשה, לא נחשב לב. איפה הוא רואה את זה? מזה שהתורה בדברים י' צריכה בפסוק ו' לומר לנו איזה בהמות מותר לאכול, מפרסת פרסה, שוסעת שסע וכו'. ומיד אחרי זה בפסוק ז', התורה צריכה לומר לנו איזה בהמות אסור לאכול, והרי אם היינו יכולים להבין את הלב מתוך העשה, אז מספיק שהתורה תאמר מה מותר לאכול, ומזה נסיק לבד מה אסור לאכול, כלומר על מה יש איסור לב. אלא מכאן שלב הבא מכלל עשה לא נחשב לב, ולא לוקים עליו. לכן הגמרא משנה לגמרי את מה שרב גידל אמר בשם רב, והיא אומרת שהוא אמר בדיוק הפוך בשתי נקודות, הוא בכלל לא דיבר על כהן אלא על זר, והוא בכלל לא בא לחייב במלכות אלא לפתור ממלכות. כלומר, אמר רב גידל בשם רב, שנכון שאם זר אוכל חטאת ואשם הוא עובר על איסור לב, אבל זה דווקא אחרי זריקת הדם. אבל אם הוא אוכל את זה לפני זריקת הדם, הוא לא מקבל מלכות. מאיפה הוא לומד את זה? מאותו פסוק שבנו מקודם, אבל הפעם נקרא את כל הפסוק. התחלת הפסוק זה כמו שראינו, ואכלו אותם אשר כופר בהם. כלומר, הכהנים צריכים לאכול, ומתי? דווקא אחרי הכפרה, כלומר אחרי זריקת הדם. והמשך הפסוק זה, וזר לא יאכל, כי קודש הם. ומבין מזה רב, שמתי לפי הפסוק הזה, זר שאוכל קודש עובר על איסור לב, דווקא כשלא כהנים מותר לאכול, אבל לפני הכפרה שגם לא כהנים אסור לאכול, אז מהפסוק הזה אין איסור לב על זר שאוכל. אנחנו מדגישים שזה דווקא מהפסוק הזה, כי באמת מהפסוק שלא תוכל לאכול בשעריך, עדיין אפשר ללמוד שגם לפני זריקת הדם יש איסור לזר לאכול את החטאת והאשם. עכשיו אנחנו ממש באמצע עמוד ב', אחרי שסיינו להרחיב על הדרשה של רבי שמעון מהדף הקודם, על אכילה מחוץ למקדש, מחוץ לירושלים, וזר שאוכל, עכשיו נחזור לדבר על הסיבה שבגללה בכלל הבאנו את הדרשה של רבי שמעון בדף הקודם, וזה ביקורים. ראינו אתמול בתחילת השיעור שיש מחלוקת מה מעכב בשביל שהכהן יוכל לאכול את הביקורים. לפי המשנה שלנו, שזה רבי עקיבא, שהוא כרבי שמעון צריך מקרא ביקורים, ולפני מקרא ביקורים אסור לכהן לאכול. לעומת זאת אמרנו שלפי רבנן מה שמעכב זה הנחת הביקורים בעזרה ולא מקרא ביקורים. עוד מעט נראה מי זה בדיוק אותם רבנן. עכשיו כאן בעמוד ב' הגמרא מביאה גם שני מוראים שגם הם אמרו שהנחה מעכבת וקריאה לא מעכבת, ועל שניהם הגמרא תקשה ממשהו אחר שהם אמרו ותתרץ. המורה הראשון שאמר שהנחה מעכבת זה רבי אלעזר בשם רבי יושעיה, והגמרא מקשה עליו מדין אחר שאמר רבי אלעזר בשם רבי יושעיה, שאם אדם מפריש את הביקורים לפני סוכות והוא לא הספיק להביא אותם עד סוכות, אז הוא כבר לא מביא אותם אלא הם ירכבו בביתו. למה? כי המשנה בביקורים אומרת שרק עד סוכות אפשר לומר מקרא ביקורים. הגמרא בפסחים מסבירה את זה כי רק עד אז זה נחשב זמן שמחה. ממילא אומר רבי אלעזר, כיוון שהוא לא יכול לעשות מקרא ביקורים, אז הוא לא מביא בכלל, אז לכאורה מכאן משמע שדווקא המקרא מעכב. עונה הגמרא שלא, באמת ההנחה היא זאת שמעכבת. אבל כיוון שהוא הפריש לפני סוכות, וזה בעצם מתחייב כבר בקריאה, צריך שכשהוא מביא את הביקורים יהיה להם לפחות את הפוטנציאל של הקריאה, למרות שבפועל, גם אם לא קרו זה לא מעכב. את הצורך הזה בפוטנציאל ולא בקיום בפועל, הגמרא מנסחת במשפט הבא, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. כלומר, מספיק שהוא יהיה ראוי, אבל לא צריך את הבילה בפועל, מקוצר הזמן לא נפרש את הביטוי במקור שלו. בכל אופן, זה היה האמורה הראשון שאמר שההנחה מעכבת ומקרא לא מעכב. האמורה השני שאמר את זה זה רבי יוחנן. גם עליו הגמרא מקשה מהלכה אחרת שהוא עצמו אמר, שאם מביאים ביקורים לפני סוכות, שאז עדיין שייך מקרא ביקורים, אז אסור לאכול את הביקורים לפני מקרא ביקורים, ואם מביאים אחרי סוכות שאז אין מקרא ביקורים, אז מותר לאכול מיד כשהוא מגיע למקדש, ולא צריך לחכות להנחה בעזרה. אז המאמרה הזאת סותרת את מה שהוא אמר מקודם בשני הדברים. מקודם הוא אמר שמקרא ביקורים לא מעכב וכאן כתוב שכן, ומקודם הוא אמר שההנחה מעכבת וכאן כתוב שלא. עונה על זה הגמרא, רבי יוחנן בשני המקרים לא אמר את דעת עצמו, אלא אמר כל פעם את דעתם של תנאים אחרים. כלומר, לגבי מקרא ביקורים שמקודם הוא אמר שזה לא מעכב, עכשיו הוא אמר שזה כן מעכב, אז מקודם זה היה לפי רבנן, ועכשיו זה היה לפי רבי שמעון. ולגבי הצורך בהנחת הביקורים שמקודם הוא אמר שזה מעכב, ועכשיו הוא אמר שזה לא מעכב, מקודם זה היה לפי שיטת רבנן, ועכשיו זה לפי שיטת רבי יהודה. ועכשיו, בעשר השורות האחרונות של עמוד ב', הגמרא תביא מהי שיטת רבי יהודה ומהי שיטת רבנן, כשהגמרא אומרת שרבנן זה בעצם רבי אליעזר בן יעקב. אז שוב, רבי יהודה אומר שהנחה לא מעכבת, ורבי אליעזר בן יעקב אומר שהנחה מעכבת. מאיפה כל אחד לומד את זה? אז רבי אליעזר בן יעקב לומד שהנחה מעכבת מזה שהתורה חוזרת על הצורך בהנחה פעמיים. פעם אחת זה בדברים כבב פסוק ד' ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, ופעם שנייה בפסוק י' שם והנחתו לפני השם אלוקיך. אז למה התורה חוזרת על זה פעמיים? בשביל ללמד שזה מעכב. זה דעת רבי אליעזר בן יעקב. לעומת זאת, רבי יהודה אומר שזה לא מעכב, כי הוא אומר שהפעם השנייה לא באה ללמד על הנחה, אלא בכלל על תנופה. אז כיוון שבעצם יש רק פעם אחת את הצורך בהנחה, ממילא הנחה לא מעכבת. ומה יאמר על זה רבי אליעזר בן יעקב? הוא לומד את הצורך בתנופה מפסוק ד' ולקח הכהן התנא מידיך. אז כיוון שכבר יש לימוד לתנופה, אז שני הפעמים שכתוב הנחה באים ללמד שהנחה מעכבת. עכשיו לסיום רק נעיר איך מהפסוק ולקח הכהן התנא מידיך הוא לומד את הצורך בתנופה, הוא לומד את זה בגזרה שווה מתנופה של קורבן שלמים. כיוון שגם כאן וגם בקורבן שלמים כתוב שהידיים מביאות את הקורבן, כאן כתוב ולקח הכהן התנא מידיך, ובשלמים כתוב ידיו תביאנה תשע השם, אז כיוון שבשלמים יש תנופה, אז גם כאן בביקורים יש תנופה. עכשיו אגב, כיוון שהוא כבר עושה גזרה שווה, אז גם לומדים לשני הכיוונים, כלומר כאן כתוב ולקח הכהן, כלומר שהכהן מניף, ושם כתוב ידיו תביאנה, כלומר שישראל מניף. אז איך משלבים את שני הדברים? אומר רבי אלעזר בן יעקב, הכהן מניח את ידיו מתחת לידי הבעלים ומניפים ביחד. אז זה היה לגבי הצורך במקרא ביקורים, הנחה ותנופה. תנופה לפי כולם צריך, מקרא ביקורים לפי רבי שמעון ורבי עקיבא מעכב ולפי רבנן לא. הנחה לפי רבי אלעזר בן יעקב זה מעכב ולפי רבי יהודה זה לא מעכב. ודעה אחרונה להיום בעניין הזה, אומר רב ברדה בשם רבי יצחק, שמתחייבים על הביקורים ברגע שהם ראו את פני הבית, כלומר שהכניסו אותם לעזרה. כלומר שבעצם לא צריך לא הנחה ולא קריאה, וכיוון שלא סביר שנעמיד את מה שהוא אומר רק אחרי סוכות, כמו דעה שראינו מקודם, אז לכאורה יוצא שהוא חולק על כל הדעות שראינו מקודם. אבל מסביר רש"י שבעצם כאן מדובר על נושא אחר, כי עד עכשיו דיברנו על ממתי לכהן מותר לאכול את הביקורים. ואילו כאן הנושא זה ממתי הזר שמביא את הביקורים, אם הוא אוכל אותם הוא מתחייב מיתה כמו זר שאוכל תרומה. אז בזה אומר רבי יצחק, לא צריך לא הנחה ולא קריאה, אלא עצם ההכנסה שלהם למקדש. והגמרא מביאה ברייתא ואומרת שזה כמו רבי אליעזר, שגם הוא סובר שזה מהכניסה למקדש, ואפילו אומר שאם חלק מהסלסלה נכנסה וחלק לא, אז מה שנכנס חייבים עליו, ומה שלא נכנס לא חייבים עליו. וזה הגענו לשורה השישית בעמוד הבא, מחר נמשיך עם הסוגיה הזאת של מקרא ביקורים או הנחה. בינתיים נחזור על מה שראינו היום. ראינו היום שלוש סוגיות, סוגיה ראשונה, זר שאכל עולה לפני הזריקה מחוץ לירושלים, רב אמר שעובר על חמישה לאווים, והגמרה הציעה עוד ארבעה לאווים שלכאורה הוא צריך לעבור עליהם, את השלושה הראשונים דחינו כי הם שייכים רק בדבר שעקרונית מותר, ואילו עולה אף פעם לא מותרת לאכילה. את הלאו הרביעי שכל קורבן כליל יש בו איסור לאו קיבלנו, אבל רב לא הביא אותו כי הוביא רק את הדברים שמהפסוק לא תוכל לאכול בשעריך. הסוגיה השנייה הייתה אכילת חטאת לפני זריקת הדם, כתוב ואכלו אותם אשר כופר בהם משמע לפני הכפרה, כלומר לפני זריקת הדם. אז גרסה ראשונה הייתה שרב אמר שיש פה איסור לאו נוסף לכהן שאוכל לפני זריקת הדם, אבל את זה דחינו כי לא אומרים שלאו שבא מכלל עשה נחשב ללאו. אז גרסה שנייה הייתה שרב חידש שזר שאכל חטאת לפני זריקת הדם לא לוקה, כי זה לא זמן שבו הכהן אמור לאכול אותו. הסוגיה השלישית החזירה אותנו לנושא שכבר ראינו אתמול, מה מעכב את הכהן מלאכול את הביקורים? מקרא ביקורים או הנחה של הביקורים? ראינו שרבי אליעזר ורבי יוחנן אומרים שמקרא ביקורים, על שני מקשנו שמסותרים את עצמם. לגבי רבי אליעזר אמרנו שההנחה מעכבת אבל צריך פוטנציאל של מקרא ולכן אחרי סוכות אי אפשר. לגבי רבי יוחנן אמרנו שהוא לא סותר את עצמו, הוא פשוט מביא תנאים שחולקים אחד על השני. כי לגבי מקרא ביקורים, רבי שמעון אמר שזה מעכב ורבנן אמרו שזה לא מעכב. לגבי הנחה, רבנן, כלומר רבי אליעזר בן יעקב אמר שזה מעכב ורבי יהודה אמר שזה לא מעכב, נמשיך עם זה מחר, כל טוב.